אנחנו בפרק נ"ה. הרמב״ם הולך ומחריף את המאבק בכל משהו שיש בו איזושהי הגשמה. בסוף פרק נ"ד הרמב״ם דיבר על המידות, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, פרק שעסק בי"ג מידות הרחמים ובבקשתו של משה הודיעין עיני דרכיך. והרמב״ם ביאר שבעצם הנושא הוא ידיעת דרכי השם, הפעולות שאיתם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם ומה המטרה. וסיים הרמב״ם את פרק נ"ד שתכלית מעלת האדם זה להידמות לו יתעלה כפי היכולת. מטרת האדם זה להידמות להשם, ולכן המטרה של לימוד המידות האלוקיות זה לא בשביל לחקור מי הוא הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל ללכת בדרכיו, וזה עיקר הכוונה בנושא התארים, תארי מעשיו. זאת אומרת שאנחנו מחפשים דמיון, נקודת דמיון במעשים, שהמעשים שלנו יהיו כמה שדומים למעשים האלוקיים, וזו בעצם מטרת לימוד כל המידות האלוקיות. דווקא על הרקע הזה של דמיון, תכלית מעלת האדם להידמות כפי היכולת, חשוב לחדד על איזה דמיון אנחנו מדברים. שאנחנו מנסים להידמות לקדוש ברוך הוא, להיות דומים לו, אז אנחנו בעצם מדברים על זה שיש, כשאתה אומר להידמות, זאת אומרת שיש פה נקודת השוואה, נקודת דמיון, אפשר להידמות, לא. ולכן, דווקא על הרקע של הסוגיה הזאת, עוד יותר, הרמב״ם יחדד במה יסקינה. פרק נוני נונווה, והם בעצם מערכה אחת. כבר קדם לנו בכמה מקומות במאמר זה, שכל מה שמביא להגשמה, חובה בהכלל לשלול אותו ממנו. שתיים, צריך גם לשלול ממנו כל התפעלות. גם זה דיברנו בעבר. כי כל התפעלות מחייבת שינוי. כמו שראינו בפרק הקודם ובעוד פרקים. פרשייך שהקדוש ברוך הוא מתפעל. והגורם לאותם התפעלויות זולת המתפעל בלי ספק. אם מישהו מתפעל, זאת אומרת שמישהו משפיע עליו, יש מישהו מבחוץ. ואילו היה התעלה מתפעל באיזה אופן, מאופנה התפעלות, היה זולתו הפועל בו והמשנה אותו. אז זה נקודה שנייה שחייבים למנוע לשלול מריבונו של עולם, כל מושג של התפעלות. ודבר שלישי, חובה בהחלט לשלול ממנו כל העדר, כל חיסרון. שאין שום שלמות נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת. לפי שאם נניח את זה, יש שלם בכוח. אם אתה אומר שיש איזה חיסרון, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כמונו פוטנציאלי. אנחנו כולנו פוטנציאלים, ולכן יש לנו חסרונות, כי עוד לא יצאנו לפועל. דבר שהוא בכלל לא אמור להיות בנו, זה לא נקרא חיסרון. חיסרון זה תמיד יחסית לפוטנציאל. למשל, אין לך חיסרון שאתה לא בית. זה לא נחשב חיסרון, זה שאני לא מגדל. כי אני לא. אבל אז מה זה חיסרון? חיסרון זה משהו יחסית למשהו שכן יכולתי להיות. כן? אז אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חיסרון, זאת אומרת שהוא היה יכול להיות משהו והוא לא. זאת אומרת שיש משהו בכוח ויש משהו בפועל ויש פער ביניהם. וזה נקרא חיסרון, זה העדר. כל כוח נצמד לו העדר בהחלט. ואם תאמר שהקדוש ברוך הוא בכוח ולא בפועל, כן? כל שהוא יוצא מן הכוח אל הפועל, הכרחי שיש לו מוציא זולתו. זאת אומרת, בעצם הופכת אותו להיות מושפע. מישהו גרם לך לצאת לפועל, או משהו גרם לך לצאת לפועל, כן. כשאב
אומר פה, לשלול ממנו כל העדר, אני אומר את זה על דרך השתיעלות, גם הוא לא אומר שיהיה מצוי במציאות השלמה.
אנחנו עכשיו עוסקים בשלילות. זה הנושא שלנו. פרק שעוסק בשלילה, דווקא על הרקע, פרק הקודם שעוסק בחיוב. כל הספר אנחנו רואים את זה ככה, על הרקע. חיוב מיד שלילה. אז זה מה שניסינו לראות, שלאור הפרק הקודם שעסק בחיוב, אז הפרק הזה, נוני ונונבה הבאים אחריו, שלילה. כך דרכו של, כנראה שלנו, כל הזמן, על כל חיוב, צעד קדימה, שתיים אחורה. היה חיוב אחד, עכשיו שני פרקים של שלילה, לפחות. אבל באמת הוא יכתוב את זה תכף בלשון חיובית גם. כל שיוצא מן הכוח אל הפועל, הכרחי שיהיה לו מוציא זולתו מיוצרי בפועל שהוציאו, חייב להיות שמישהו גרם לכך. והחיובי, חיובי הכוונה ברמב״ם, הכרחי, מחויב, שיהיו כל שלמותיו מצויים בפועל. כן, העולם הרוחני הוא מצוי בפועל, ולא יהיה לו מאומה בכוח כלל. אין הבדל בין, אין מושג כזה בכוח, יחס לקדוש ברוך הוא, רק ביחס אלינו. יש מושג שנקרא בכוח, זה נושאים שהרמב״ם יעסוק בהם עוד הרבה מאוד בהמשך הספר. זו נקודה שלישית. אז אם כן, הגשמה, התפעלות, העדר, והדבר הרביעי, שהוא בעצם הנושא שאליו אנחנו נזקקים כאן בהקשר של הפרקים הללו, חובה בהכרח לשאול ממנו גם הדימוי. דווקא לרקע סוף פרק נ"ד שדיבר על הדימוי, להידמות לא יתעלה, אז שם אנחנו אומרים, אין דימוי. אנחנו שוללים כל דימוי באיזה שיהיה מן הנמצאים. הוא לא דומה בכלל לשום נמצא. זאת אומרת, זה מחדד מאוד מאוד שכשאנחנו מדברים על דמיון לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים על דמיון אליו, אלא אל פעולה שהוא פועל. הוא אמר את זה לפני כן, נכון. נכון, הוא חוזר על זה יותר, יפה מאוד. דמיתי לקעת מדבר, נכון. זה דבר שכל אחד חשב עליו, זאת אומרת, זה דבר מתבקש, וכבר בער בספרי הנביאים של שאלת הדימוי. אמר, אל מי תדמיוני ואשווה, כך אומר ישעיהו הנביא, זאת אומרת שאין שום נקודה דמיון. ואמר, אל מי תדמיון אל, ומה הדמות תערכו לו. ואמר, מעין כמוך השם, וזה הרבה. סיכום, נמצא כלל הדברים שכל דבר מביא לאחד מארבעת האופנים הללו, שזה הגשמה, התפעלות, העדר או דמיון, כל דבר שלא רק הם, אלא מה שספק ספקה שלהם ועלול להיות קשור אליהם, חובה בהכרח לשלול ממנו בהתאם לנוכחה ברורה, כל מה שמביא ללגשמיות, מה שמביא להתפעלות בשינוי, מה שמביא להעדר, כמו שלא דבר בפועל אחר כך יצא לפועל, או מה שמביא לדימוי איזשהו מברואב. הרמב״ם פה בעצם לא סתם חדד את האמירה בנושא הזה, כי הנושא הזה הוא נתון למחלוקת, מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. הרמב״ם הוא אמנם הדעה הרווחת, הרבה ראשונים רובם ככולם הלכו בעקבות הרמב״ם, אבל צריך לדעת שהיה חכם אחר, הזכרנו אותו, אז זה בשביל, אנחנו בתחילת שנה, אז ככה נעשה אישור קו. רבי חסדאי קריסקס, רבי חסדאי קריסקס, תלמידו של הרן, זאת אומרת הרבה יותר מאוחר מהרמב״ם, הוא היה הרב של רבי יוסף אלו בעל העיקרים. וזה מעניין שפה בנקודה הזאת רבי יוסף אלו בעל העיקרים חולק עליו, לא מסכים איתו, והוא בעצם הספר כולו מול הרמב״ם. זה ספר שכולו בעצם מערכה אחת גדולה אל מול דברי הרמב״ם בסדרה ארוכה מאוד של נושאים. ויש לו מערכה בכלל ג' במאמר הראשון שמדבר על הנושא של התארים. מביא את דברי הרמב״ם. הרב המורה הרחיק מאוד התארים כלפי הקדוש ברוך הוא, מה שאומר שאין יחס, אין נקודת דימוי בכלל, אין שום יחס בינינו לבינו, בינינו לבין ריבונו של עולם. אין יחס בזמן ולא במקום ולא בתנועה ולא בשום דבר. ואין בינו לבין הנמצאות הצטרפות, כמו שהרמב״ם יגיד בהמשך הפרק, בפרק הבא למעשה, שאין שום צירוף. אולי נדלג באמת לפרק הבא, נראה את הדברים פורשים, הוא אומר, הדימוי, כך כותב בפרק נונבב, אומר רמב"ם מורה נבוכים, הדימוי יחס מסוים לשני דברים, וכל שנרים שלא ישוער ביניהם יחס, לא יצר ביניהם דימוי. דימוי זה תמיד כשיש לנקודת השוואה. אבל דבר שאין ביניהם שום דימוי, אין יחס ביניהם. למשל, אי אפשר לומר, החום דומה למראה. הם על אותו, על אותו ציר. כן, חום ומראה זה לא אותו, אז אין נקודת יחס, אין נקודת השוואה. וקול הוא לא, אי אפשר להשות קול לטעם. אפשר להגיד, הרעש הזה יותר מאשר המליחות הזאת. אין פה נקודת השוואה. אז אותו דבר אומר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא על אותו ציר, איך אין, לא שייך שום השוואה בשום נושא בשום דבר, כלום. אין בכלל יחס. שוני מוחלט. כי כן, כל זה אין אפילו. הוא חוזר על הדברים פה רבי באור השם, רבי חסדאי קריטקס, אין שום יחס, אפילו קצת יחס. כי לא ימצא יחס, אלא בין שני דברים שהם בסוג אחד. ואם זה שני סוגים שונים, אי אפשר לחבר ביניהם. הוא מביא לזה ראיה, אל מי תדמיוני ושווה, אל מי תדמיון אל. כל זה דברי הרמב״ם. ורבי באור השם, רבי חסדאי קריטקס, חולק. אומר, אני לא יכול לא להעיר על ספקות. יש לי פה הכרח של ספקות. אתה לא תצא מזה, הוא אומר. אם התארים מחויבים, אז אין לנו שום השגה. זאת אומרת, הטענה שלו שפרק נון ד' ופרק נון ה' סותרים. פרק נון ד' אמרת ברמב״ם שאני צריך להשיג את מידותיו של הקדוש ברוך הוא כדי להידמות לו, אבל אתה אומר אין דבר כזה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואתה לא תצא לך להידמות לו גם, אז אין כלום, נשארנו עם ריק, אין לי למה להידמות, כי אין לי נקודת יחס. אז אין לי שום נקודת יחס. מה אתה אומר לי, מהו רחום אף אתה רחום? זאת אומרת שיש נקודת יחס, אחרת מה, לא שייך את המשפט הזה מהו אף אתה. אז אין לי כלום. אז מה זה ההתקדמות? אני נשאר בלי שום דבר. אז מה ההבדל בין משה רבנו לבין אחרון האנשים? שוב, אז הוא שואל, מה זה משה רבנו? מה שאלתו של משה? מה משה ביקש? ומה זה כל השמות? אנחנו יודעים שיש שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא, ויש השגות. הוא השיג שם בן י"ב, הוא השיג שם בן 4, בגמרא בקידושין, ושם המפורש. מה זה, לא משיגים שום דבר, אין כלום. אין שום השגה. ומשמע שהם לא משיגים רק נגטיבי. קשה לי לומר שכל מה שמדובר שם, שההשגות בשמות השונים, הוא השיג שם בן זה, והוא בן מ"ד, והוא בן י"ב, זה רק לא, 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 רק שלילה. ומן התימה, איך יכול להיות שאין שום הצטרפות בינינו לבין הברואים? לא יכול להיות, הרי הוא העילה שלנו ואנחנו עלולים, סימן שיש פה איזה נקודת קישור, הרי הוא ברא אותנו. בינו לבין הברואים, נכון? נכון, אתה צודק, בנושא הזמן אני מבין, בנושא המקום אני מבין. אבל יש נושאים שאנחנו חייבים להיות, הוא ברא אותנו. נכון, ודאי, צריכים להרחיק בינינו ובינו יתברך. אנחנו ודאי מאוד מאוד שונים, והרחקים גדולים מאוד, ולמיתא דמיוני ואשווה, אבל, ופה הוא מביא את שיטתו, שלמיתא דמיוני ואשווה, הכוונה, אל תשוו. זאת אומרת, אל תקרבו אותנו אליו בנושאים שבהם נראית אנחנו רחוקים. אבל זה לא בא לומר שאין דמיון. יש. ודאי שהקדוש ברוך הוא רחום. וגם אתה צריך להיות רחום. אלא ש... אלא שבאותם דברים שאתה חושב שיש דמיון, שאסור להבין שיש דמיון, באותם דברים אנחנו נרחקים. לדוגמה, הוא לא מוגבל ואנחנו מוגבלים. אז זה אומר ישעיהו, אלמיתא דמיוני ואשווה. הוא נצחי ואנחנו לא נצחיים. אבל בנושאים האלו, נגיד נושא הכללים האלו, אני מסכים. אבל יש נושאים שבהם כן, אנחנו דומים. ולכן, הותר לנו להרבות בתחנונים ולתארו ביוד גמל מידות. ולהלל ולדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, כי זה מרומם אותנו. כי יש לנו פה נקודת אחיזה. זה מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם לבין רבי חסדאי קריסקס, וכאן עסקו בזה גם המפרשים, התייחסו לדברים, גם אמרנו בעל ספר העיקרים התייחס לזה, גם מחסרים נוספים, למשל אברבנאל כאן אומר שרבי חסדאי הקשה כנגד הרב, והוא אומר שמאמר הנביא לא לשלול ההידמות, אלא רק בנושאים שבהם אין הידמות, כמו שאמרנו. ואברבנאל חולק. אומר אברבנאל, במאמר הנביא, אל מי תדמיון לשווי אומר קדוש, הם דברי השם יתברך, כאילו יאמר אל מי תדמיוני בשום צד מהדימוי. ואם תמצא שום דימוי ביני לזולתי, אני אשווה עצמי לעצמו. והוא מאמר גוזמי, שאם תמצאו דבר שידמה לי אפילו בדמיון חלוש ומעט, אנוכי אשווה עצמי עם עצמו. וזה נמנע, ולכן זה שקר. זאת אומרת, אברבנאל אומר שכוונת הרמב״ם, לפענוח הפסוק, זה בצורה, איך נגיד את זה, אירונית כזאת, בצורה של דבר מופרך. כן, אל מי תדמיוני? ואני אשווה לו? זאת אומרת, אתה מחפש דמיון, מה, אני הולך להיות כמו עכשיו? כאילו הקדוש ברוך אומר, מה, אני עכשיו אמור לתאם איתו עמדות? אני אמור לרדת לרמה שלו? זה נמנע, ודאי שלא יעלה על הדעת.
מה אומר שיהיו הצליחו למצוא איזה צד דמיון?
לא יצאו יר, כאילו.
לא יצא שיצאו זה.
אומר, אנוכי וכי אנוכי אשווה עצמי עם עצמו, זה נמנע. לפני כן. כאילו הוא יאמר, ואל מי תדמיוני בשום צד מהדימוי, ואם תמצא שום דימוי ביני לזולתי, אני אשווה עצמי לעצמו. אני מבין שזה בסימן שאלה.
אם תמצא
משהו, אז אני באמת שווה. אותו דבר, בסדר? אז אפשר בסימן שאלה ואפשר בהומור כזה עוד יותר מתוחכם. צער, אני אהיה כמור. קיצור, אין דבר כזה, בסדר? זאת אומרת שלדעת הרמב״ם, אומר אברבנאל, לא כמו, הוא רבי חסדאי אומר, דמיון והשוואה זה שני נושאים. זאת אומרת, יש, או נגיד ככה, יש לי דמיון, אבל לא בנושאים האלו. ואומר אומר הרמב״ם, אין דמיון, כי אם אתה מתחיל דמיון, אתה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא צריך להתחיל להשתוות. אתה עוצר. צריך להזכיר שזה היה ויכוח גם בין המוסלמים, גם אצל המוסלמים היה ויכוח גדול בנושא הזה, ואלו שאומרים שיש תארים, היה באסלאם השיטה שאומרת שיש תארים, אז הם תקפו את המעטלזה, מועטלזין, מקווה שאני מדייק, שהם הקשו עליהם שהם רקנים. הנזיר מביא את זה בכל הנבואה, שהם טענו נגדם, בסוף את האלוקים בלי כלום. אז יצא ריק, אתם לא מאמינים בכלום בעצם. זה מאלוקים. מי זה אלוקים? הוא לא, הוא לא, הוא לא, לא. אני אומר, אתם מאמינים בכלום. שום דבר. מוסיף הרמב״ם אצלנו. זה נושא מאוד חשוב. כן. נושא מאוד חשוב. כל החוקרים השתברו את הראש על זה. כן. טוב, אולי נגיע לזה בהמשך. גם עם הרמב״ם, יופי, יש כל הדברים שאתה... טוב, בעזרת השם. כן.
לא הבנתי את המפורקת ברמב״ם. מה רבי חסדאי?
אומר, אם אין לי נקודת דמיון, אז אין לי חיבור, אז לאיפה אני הולך?
יש דמיון.
הוא רחום, אף אתה רחום, הקדוש ברוך הוא מרחם. נו זהו, הרמה אומר, אין, אל תגיד רחום, שום רחום, שום כלום. לא רחום, הקדוש ברוך הוא לא רחום. הקדוש ברוך הוא עושה מעשה שנקרא רחמים, תלך בעקבותיו. הוא לא רחום. מה נכון? כן, הוא רחום, למה לא? הוא רחום, כתוב, יודגן השם, השם, אל רחום וחנות, ככה כתוב. אז תגיד, נכון, הרבה דברים. אז תלך בעקבותיו, תהיה קנאי גם כן. הוא אמר, כמו אליהו הנביא, היה קנאי.
אם אני מבין את הקושייה, ברגע שאתה אומר מידה,
מידה
זה דבר
מוגבל. לא, אז בזה אל תשווה, זה מה שהוא אומר.
אבל רחום זה מידה.
אז לכן אומר, בתוך המידה, בתוך המידה, אל תשווה במובן הזה, שהצלחה זה מוגבל ואצלו זה לא. אבל יש פה תוכן. תוכן ניתן להשוואה. נכון שזה שונה, כי אנחנו לא מוגבלים והוא לא מוגבל. אבל התוכן עצמו, יש פה תוכן נקודה דמיון. תן לי משהו, כאילו, הוא אומר, תן לי אחיזה, תן לי מה, תן לי במה להת... אז מה אני משיג, מה? והכל זה רק שלילי, הרמב"ם, אנחנו הולכים לקראת זה שהרמב"ם יגיד את זה בצורה מאוד בפרקים הבאים, בפרק נ"ח, לשם זה חותר. הכל רק שלילה, שלילה, שלילה. כל ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, כך אומר הרמב"ם, זה רק בשלילה. כך הוא יגיד בפרק נ"ח. זה היה הנושא. איך מתקדמים לריבונו של עולם? מפרק נ"ט, נגיד עוד יותר. הוא שואל, מה היתרונות בין המשיגים בפרק נ"ט? מה ההבדלים בין האנשים? מה המדרגות? אז הוא אומר, ככל מה שאוסיף לשלול, אתה מתקרב. זה הכל. אז הוא אומר, אז מה אומר רבי חסדאי? מה זה כל השמות של הקדוש ברוך הוא? לפי הרבה יוצא שכל השמות, זאת אומרת, הם רק מגלים אותו לא רק לצנועים ולצדיקים בפרק רביעי במסכת קידושין, זה שהם בן ממת, ממת לא מגלים לכל אחד, והוא ידע שהם מפורש, והם מבליעים אותו. כל השמות האלוקיים זה רק שלילה. זה רק מערכות של שלילה. זהו, זה הכל. אין משהו, איזה תוכן לאחוז בו. והרמב"ם יגיד, ודאי שיש תוכן. כמה מעשים. פעולות. הכל מעשים. מעשים בוודאי, תעשה המון 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 תעשה. הרמב"ם יוצר דיכוטומיה, אם אפשר לומר, הבחנה, בין עולם המחשבות לעולם המעשים. במחשבות אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא בשלילה. במעשים אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא דרך המעשים האלוקיים. אבל אין התקרבות לקדוש ברוך הוא על ידי מחשבה חיובית. או על ידי עולם, נגיד, רוחני חיובי. אלא התקרבות לקדוש ברוך הוא החיובית זה המעשים כשהם כנגד המעשים האלוקים. זה מעשה מול מעשה. ברור שזה גם מידות. כן? אבל זה לא עולם המידות שלנו. זה לא המידות האלוקיות. זה לא המידות האנושיות. כשאנחנו מדברים על מידות, זה מידות שלנו, בלבד. ורבי חסדאי כזה, כי יש מידות של הקדוש ברוך הוא.
המידות שהן מבטאות את מה שהמעשים של הקדוש ברוך הוא.
כן, כן. יש לו זה עוד נפקמינה. הוא כותב פה, נחזור לפרק שלנו ברמב״ם. אומר הרמב״ם, נפקמינה, ואלה מכלל תועליות מדעי הטבע. הרי הרמב״ם הוא חסיד גדול של לימוד מדעי הטבע. הוא אומר פה, בהקשר שלנו, למדעי הטבע יש תפקיד מאוד גדול. בידיעת השם. למה? לפי שכל מי שאינו יודע אותה, מי שלא לומד מדעים, לא ירגיש מגרעת ההתפעלות. רק כשאדם מתחיל ללמוד מדעים, הוא מתחיל להבין שהדבר החזק והמשמעותי הוא הדבר הפועל ולא הנפעל. הפילוסופים עסקו הרבה בחומר וצורה. הצורה היא הפועלת והחומר הנפעל. במבט שטחי נראה לך שהחומר הוא החזק. אבל ככל שאתה לומד מדעים, אתה מתרגל ולהבין שהחומר הוא דווקא הצד החלש בטבע. הצד החזק בטבע זה החוק. הצד החזק בטבע זה העיקרון המופשט. הוא הרבה יותר חזק. תסתכל, אתה יכול לשים אבנים אדירות, אבל יש חוקים, חוקי פיזיקה, חוקי כימיה, כל מיני חוקים, והחוק בסוף הוא מנהל פה את העניינים. ולא המסה של החומר שנראית לך מול העיניים. אז מי שלומד מדעים מבין את מגרעת ההתפעלות. החוק הוא נשאר, המשוואה המתמטית של הלוח היא נשארת, הלוח מתפורר, הקיר התפורר, הבית ספר התפרק, אבל הנוסחה המתמטית תישאר לעד. הוא לא יבין גם מה זה בכוח ובפועל, את המושג הזה של בכוח ובפועל, כי זה דורש הבנה קצת פילוסופית, וזה מושגים שלוקחים בעולם המדע. בלימוד תורה אנחנו לא נפגשים כל כך עם כוח ובפועל, ולא עם חומר וצורה, מי שלומד רק גמרא ומשניות, שזה חשוב מאוד, אבל הוא לא נפגש עם מושגים הפילוסופיים האלו, שקשורים ללוגיקה, ולא ידע חיוב העדר לכל מה שבכוח, ושמה בכוח הוא גרוע מה מתעורר ליציאת אותו הכוח אל הפועל. נושאים שעסקו מהם הרבה מאוד הפילוסופים היוונים, אנחנו אולי נעסוק בהם בהמשך. והמתעורר גרוע ביחסו לדבר שמחמתו נתעורר כדי שימצא בפועל. הוא ימדע את כל הדברים האלו ולא ידעים בהוכחותיהם, לא נעמד הפילוסוף היוונית של אריסטו וסוקרטס בעיון מה שנקרא, אז זה לא זה. לא ידע את הפרטים שהם חיוביים, אתה לא באמת מבין את הטיעונים החזקים של ההקדמות הכלליות הללו, חיוב והכרחי, אתה לא באמת מבין למה מה שאני אומר לך הוא כל כך מחויב והכרחי ואי אפשר בלעדיו. ולפיכך לא תעץ לו הוכחה במציאות הבורא, ולא בחיוב שלילת כל הסוגים הללו מינו. אז הוא לא רגיש לזה, הוא לא מבין למה זה כל כך חשוב לי לשלול מהקדוש ברוך הוא את כל הדברים האלו. כותב הרב קוק בפנקסי ראייה חלק ג', כל פעם יש פנקסים חדשים, אני כבר לא יודע איך לקרוא את זה. פנקסי ראייה חלק ג', עמוד שין קפה. כן, יש פה הבדל, יש פה נפקמינה, הוא אומר, בין דעת הרמב״ם, הסובר שאין להאמין תארים באלוקות, באלוקים, ובין דעת הרח קריסקס, שהוא מחייב אותם. ויש פה נפקמינה נוספת, בין הרמב״ם לרבי חסדאי. מה הנפקמינה? שהיא נפקמינה בממש משמעותית, בצורת השלמות המיוחדת של האדם. איך האדם מגיע לשלמותו? זאת אומרת, זה לא נפקמינה כבר רק במה אני חושב על הקדוש ברוך הוא, זה נהיה לנו נפקמינה באיך האדם מגיע לשלמותו, אל יהודו, אל מטרתו. לפי הרמב״ם, הרי ההשגה באלוקים, שהיא נזר השלמות האנושית, המטרה הכי גבוהה של האדם זה לעסוק בעולם העליון, זה השגה שלילית. לדעת הרמב״ם, זה המטרה שלנו. זאת אומרת, ככל שאדם יודע לשלול יותר טוב, יותר שווה יותר מופשטת, הוא מתעלה. אומר הרב, ההשגה השלילית באה על ידי ריבוי השכלה עולמית. צריך הרבה השכלה עולמית. מה זה השכלה עולמית? פילוסופיה. ולכן יש לידיעות של חוכמות העולם ערך עצמי בשלמות האדם. לדעת הרמב״ם, בלימוד פילוסופיה ומדעים, זה ערך עצמי בשלמות האדם. האדם לא יגיע לשלמותו בלי זה. כי הוא לא חידד את צורת החשיבה המדעית של מושגים פילוסופיים, אז הוא לא מבין למה זה, מה, איך מפשיטים על ידי שלילה, כי התורה לא מדברת על זה. חמישה תורה לא מדברים על זה. הרמב״ם שהיה צריך להגיד פה משהו, תראה אלה מפוי והוא הלך לישעיהו. איפה בחמישה תורה כתוב צריך לשלול? לא כתוב. אתה צריך ללמוד מדעים. אתה צריך ללמוד, חייב ללמוד מדעים כדי להיות איש מופשט, איש רוחני, לדעת הרמב״ם, אתה חייב ללמוד מדע כדי להבין, לזכך את המושגים. אבל לפי רבי חסדאי קריסקס, אפשר להשיג את הרי אלוקים, השגות חיוביות. אתה צריך ללמוד מדעים? מה פתאום? תפתח חמישה חומשי תורה, כמה שיותר, יותר טוב. ההשגה דווקא באה לידי התעמקות בענייני אלוקות עצמם. אז מה עיקר הדגש? זיכוך הנפש, רגשות, החוכמות והמדעים, דברים צדדיים, אינם בעצמם גוף השלמות האנושית. מצא לנו נפקמינה נוספת, למה יישא מה שנקרא, על מה מקומם של לימוד מדעים בבניין שלמות האדם, מהותי ושולי. האם, נגיד יותר מזה, הרב מחדד שההתקדמות הרוחנית לדעת רבי חסדאי קריסקס, זה קשור מאוד לעולם הרגש. זיכוך הנפש והרגשת האצילות. יכול להרגיש. לדעת הרמב״ם לרגש, זה נחמד מאוד רגש. זה לא קשור להתקדמות רוחנית. כי התקדמות רוחנית דווקא על ידי הפשטת השכל, אתה מרגיש רחמים. אדם מרגיש רחמים. לדעת הרמב״ם, זה לא קידם אותך במאומה אל השגת האלוקות. זה חשוב מאוד, במעשה. בצד שזה תורם לעולם המעשה שלך, אבל בהשגת האלוקות לא התקדמת שום דבר, אולי אפילו הלכת אחורה. לפי רבי חסדיקרס, הנה זה, השגת משהו באלוקות. הנה, אתה מרגיש רחום, או, או. הנפש שלך נהייתה יותר עדינה. זה נפקא מינה בחינוך. הוא בעד רגשות, הוא לא...
בתור זה שאי אפשר להתקדם.
מצד המעשה. מצד המעשה. האם זה הכרת האלוקות? לא. לא בשביל הכרת האלוקות, אלא בשביל לדעת מה עושים.
לא, אני מדבר, דיברנו הרבה על הידיעה, מה שאצל הרמב"ם קוראים ידיעה. זה לא
ידיעה... רק שלילה.
לא, זאת לא ידיעה אינטלקטואלית. זה קשור לעמדה
אני מסכים שזה לא אידיאה אינטלקטואלית אבל אתה רואה כמה אידיאה אינטלקטואלית חיונית פה לדעת הרמב"ם
לא, הוא אומר, אין דבר כזה אידיאה אינטלקטואלית באלוהים אם אתה לא, אם אתה
אני מסכים, אבל הוא אומר לך אתה חייב פילוסופיה חייב הרב לוקח את הדברים של הרמב"ם פה נראה, הוא עושה מהם אפילו עוד את הרמב"ם אומר לו תועליות מדעי הטבע כן, ושמי שלא יודע אותם לא מבין הרמב"ם אומר אומר הרב, חיוני לשלמות צורת האדם. אתה לא, זה לא בן אדם. מבחינת השגת צלם אלוקים, מבחינת מטרה שלך. אם נחזור לתחילת הספר, שצלם אלוקים שבאדם זה השכל, לדעת הרמב״ם, אז זה חיוני. אתה חייב ללמוד מדעים ופילוסופיה. זה לא רשות, זה לא השערה. לא, זה לא זה. אני מסכים. נכון.
אז ההכרה שלנו היום אלו צריכה להיות לפחות מבחינת פוטנציאל גדולה ממה שהייתה למשה רבנו, כי מדעי הטבע מפותחים פי כמה. משה רבנו איך הגיע להשגה כל כך גדולה?
הוא היה פילוסוף. גם הרמב"ם, גם הרב אברהם אבינו היה פילוסוף. פילוסוף גדול. זיקח את שכלו, זיקח את נפשו.
הרמב"ם אבינו היה מאמין, הוא לא הפילוסוף.
למה אתה כזה? הרמב"ם אומר שהוא כן היה פילוסוף.
הוא היה איש מידות, כאילו זה הנקודה.
תראה, עבודה שאברהם אבינו היה איש מידות, אבל הוא שבר את הפסלים. מה זה לשבור פסלים? לדעת הרמב"ם, איך הרמב"ם מנסח, מה זה שבירת הפסלים? שלילה, זיכוך השכל. זיכוך הדעות, זיכוך, כל מה, כל הגשמה. כן. עזוב מקובלים עכשיו, אנחנו...
לא,
אבל... מקובלים עכשיו, אנחנו יודעים...
לא, מי ש... נגיד הרב עצמו, הרב, או ארי, לצורך העניין, הם למדו פילוסופיה. ארי זה, למד פילוסופיה.
הוא אומר לך הרב, לפי הרמב״ם, אי אפשר.
בסדר, במייסה זה...
אני מבין, זה הדרכה למייסה, מה? אז תשאל, היית שואל את הרב קפח זצ"ל, מבחינתו. כן, הוא למד את כל זה, הוא למד את כל הפילוסופיה. אתה רואה בהערות שלו, שהוא למד את הכל. לא, אף פעם הוא לא אומר דעה, יש דעתו. תמיד שהוא מציג מחלוקות, הוא לא אומר דעתו. הוא מציג את הסברות השונות, ואת השלכות שלהם, ומלמד זכות על מי שצריך ללמד זכות, אבל הוא אף פעם לא יגיד אני בדעה הזאת. כן.
יש
קשר בין המחלוקת לבין מחלוקת
החסידות
כן. לאט לאט נגיע לשם. כן, בוודאי. זה התחיל עוד מרבנו סעדיה גאון. כן. זה מתחיל משם. אבל זה נושא, דיברנו על זה פעם, לא? זה נושא לשיעור בפני עצמו. שבעצם הרבה הבדלים בין המתנגדים לחסידים מתחילים מההבדלים בין הרמם לרסג. הבעל שם טוב כל ימיו למד ספרי רסג. אני לומד הרבה הרבה את הספרים של הבן הסעדיה גם. הוא אפילו טען שהוא גלגול של רסג. למרות שרסג לא האמין בגלגולים, אבל לא היה גלגול של רסג. לתקן את זה שהוא לא האמין. אבל הוא היה מרבה לעיין בספרי הרסג. יש הרבה... זה נושא גדול. אני צריך לשאול זה על פרספקטיבה קצת של הספר. יש כמה סוגיות כבדות, ממש אפשר לראות את זה. על מה שהרב רומז כאן זה נכון. למשל, המקומו של הרגש. מהו הרגש אני מרגיש? האם הרגש שלי זה קרבת אלוקים? לפי הרמב"ם, הרגש זה מאוד חשוב בעבודת השם. זה לא קרבת השגת אלוקות. זה מאוד מאוד חשוב בעבודת השם. כי זה משפיע על כל ההולך שהמעשים שלך נראים. אבל זה לא השגת אלוקות. טוב, אז נראה גם את נונבר, כי באמת זה המשך אחד. דע כי הדימוי הוא יחס מסוים בשני דברים. וכל שני דברים שלא ישוער ביניהם. טוב, רק נגיד, אז כמובן סוף הפרק אתם רואים שהוא מדבר, שמי שמבין את הסוגיה הזאת, זה רק לא יבינהו, אלא רק מי שקדמה לו ידיעה בתורת ההיגיון והמציאות. את מי יכול להבין את הסוגיה הזאת? רק אדם שלמד לוגיקה ופיזיקה. או מטאפיזיקה. דע כי הדימוי הוא יחס מסוים בין שני דברים, וכל שני דברים שלא ישוער ביניהם יחס, כך לא יצטער ביניהם דימוי. ושאין בין דימוי, אין יחס ביניהם. משל, אין לומר חום, זה דומה למראה, ולא הכל דומה למתיקות, דבר מובן מאליו. ועד שאנחנו בין לבין יותר מסולק, אין יחס. בינו ובין כל שזולתו, נתחייב סילוק הדימוי. ודע, שכל שני דברים שהם תחת מין אחד, כלומר שהם מהותם יחד, אחת, אלא שהם שונים בגודל, בקוטן או בחוזק או בחולשה, הרי הם יחד דומים בהחלט, אבל פי שהם שונים באופן שוני זה. למשל, החרדל, חרדל זה גרגיר קטן, וגלגל הכוכבים הקבועים דומים. בשלשלת הממדים, הם עגולים, הם כדוריים. אבל פי שזה בתכלית הגודל ובתכלית הקוטן, בסדר. אבל אנחנו עכשיו באים למדוד, ובמדדים הם שייכים לאותה סקאלה של מדדים. הדון הגמותח בחום השמש וביסוד האש דומים. מנקידת החום, דימוי של איכות. כמובן שזה לא אותו חום. שמש ונר דולק, מה אתה משווה בכלל? זה בתכלית החום וזה תכלית החולשה. נכון, אבל מבחינה איכותית, זה על אותו ציר. אני יכול לעשות השוואה. כך היה ראוי שיבין מישהו בדעה שיש שם תארים עצמיים, יתואר בהם הבורא, והם שהוא מצוי וחי ויכול ויודע, ורוצה שאין אותם העניינים מתייחסים אליו ואלינו בעניין אחד, ויהיה השוני בין אותם תארים ותארינו ביותר גדול וביותר שלם וביותר תמידי וביותר יציב, עד שלם מציאותנו יותר עצבה מציאותנו, נחייב יותר תמידי מחיינו, יכולתו יותר גדולה מיכולתנו, וידיעתו יותר שלמה מדיעתנו, רצונו יותר נעלה מרצוננו, והגדרה אחת כוללת שני עניינים כפי שהם דמים אלו, אין הדבר כן כלל. כל זה אומר הרמב"ם, אני לא מוכן לקבל מי שיגיד שהקדוש ברוך הוא יותר מ... הוא יותר נמצא מאיתנו, הוא יותר חי מאיתנו, יותר יכול מאיתנו, יותר יודע מאיתנו, לא מוכן לקבל את זה. כי היותר מאין נאמר אלא בין דברים שיאמר להם אותו עניין פחות או יותר. כיוון שהדבר כן, נתחייב דימוי. לפי שיטתם, שהם סוברים שיש תארים עצמיים, ששיטת אותם חכמים, הרי כשם שחיובי שתהיה עצמותו יתעלה בלתי דומה לשאר העצמים, ככה ראוי שיהיו תאריו עצמיים כפי שהם חושבים, בלתי דומים לשאר התארים, ואין הגדרה אחת כוללתם. ולא כן עשו, אלא חושבים כי הגדרה אחת כוללתם, ואין דמיון ביניהם. איך אתה יכול לחיות בסתירה כזאת? מצד אחד, להגיד שאין דמיון, מצד שני להגיד, שיש הגדרה אחת כוללת. אתה לא יכול לחיות, זה תרתי דסתרי. כמו שמקודם אמר פה. איך אני אגיד שהוא רחום ואתה רחום, מצד שני, לא, בכלל מה אתה משווה, זה אין סופי וזה סופי. אתה בסוף מהרמם, אתה אומר דבר והיפוכו תוך כדי. אינני התבהר למי שמבינין לדימוי, שאין אומרים עליו התעלב על כל סלוטו מצוי, כי אם בשיתוף. יש אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא ואנחנו נמצאים, אין שום קשר בין המושג מצוי כלפיו למצוי כלפינו. כמו שמעריך גם נפש החיים, שער ג' לברר את העיקרון הזה, שאומר, זה נכון, זה השגה מאוד עליונה וקשה לקליטה, זה מאוד קשה לקלוט את זה, שאנחנו בעצם לא נמצאים. כאילו אם מסתכל על המשקפיים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נמצאים. כי אם המציאות שלו, אין מציאות, אין עוד. אין עוד זולת, אפס זולת. לדעת שאתה אפס, זה קשה. כי אתה מאוד מרגיש שאתה נמצא. מאוד קשה להיות שם. זה דורש זיכוך מאוד גבוה, אומר שם רב נפש החיים. לא כל אחד יכול להגיע, עליו כל מוחסה וילדה. אבל אומר הרמב"ם, מצד האמת, זאת האמת. אנחנו לא נמצאים. מהמבט האלוקי, אפס זולת. אין עוד. אז רק מצידנו אנחנו אומרים נמצאים. טוב, אבל זה לא מצד האמת. וכן לא הונחו בסתם הידיעה והיכולת והרצון והחיים עליו יתעלב על כל בעל ידיעה, יכולת רצון וחיים, כי הם רק בשיתוף. ואין שום דמיון ענייני ביניהם כלל. כן, וזה ממילא יאמר רמב"ם לפי זה ביחוד תשובה, אל תקשה על ידיעת השם, כי הידיעה שלך וידיעת השם בכלל הם לא נמצאים באותו מקום. כל הקושיה ממילא פרחה. לא מחליט איך הקדוש ברוך הוא יודע הדבר שיכול, שעתיד להיות, למרות שהוא עוד לא קרה, ומצד שני יש לו בחירה חופשית. אל תתחיל לדבר על ידיעת השם, כי אתה חושב על ידיעת השם מושגי הידיעה שלך. אין שום קשר, אומר הרמב״ם. אז אני לא חייב לענות על השאלה הזאת. כי היא לא מתחילה. לדעת הרמב״ם, היא לא מתחילה. על אלה דעתך שהם נאמרים בסיפוק, כי השמות נאמרים בסיפוק הם שמות נאמרים על שני דברים שיש ביניהם דמיון בעניין מסוים ואותו עניין בהם יקרה, ואיננו המעמיד עצמות כל אחד מהם. בדברים אלו מייחוסים לא יתעלה, אין הם מקרים אצל אף אחד מבעלי העיון. העיון. כן, ודאי שלא מדובר פה על דבר שהוא ספק, זאת אומרת שהוא נאמר על זה ברמה מסוימת, אבל לא ברמה מלאה, כלומר באופן חלקי, לא. גם חלקיות לא שייך לדבר על הקדוש ברוך הוא בנושאים האלו, אפילו לא משהו מהגדרה חלקית בנושא, כי אין שום קשר. והתארים הללו אשר לנו, כולם מכירים לפי השקפת המתקלמין, הנה יצא המרצע מנסק, אותם הוא תוקף את המתקלמין, שהם רבו עם המועטלזין, המתקלמין אומרים, יש לנו השגה בתארים, ולפי דעתם הוא אומר, הרי הכל זה מקרים, ומי ייתן ופרדתי מעין בא הדימוי, את שתכללם הגדרה אחת, שיהיו נאמרים מתוך יקפדה כפי שחושבים. זאת אומרת, לדיעתם, יש איזה תארים שנאמרים כלפי הקדוש ברוך הוא, בסדר, פחות או יותר, באופן חלקי, נכון, זה לא בדיוק מדויק, אבל בערך, יש נקודה כזאת. לפי מה? אומר הרמב״ם, איפה נקודת הדמיון? הנה זו הוכחה חותכת, כי התארים האלו מיוחסים לא אין בינם עניינם ועניין אלא הידועים אצלנו שום שיתוף כלל, שום אופן, ואין שיתוף קיים בשם ולא יותר. כיוון שהדבר כן, אין ראו להיות בדעה שהם עניינים נוספים על העצמות, כן תארים הללו שהם נוספים על עצמותינו, בלעד שיש ביניהם שיתוף בשם, כי זה רק שיתוף השם, ולכן אל תדבר על תארים של הקדוש ברוך הוא, אין תארים לקדוש ברוך הוא. מבחינתך אין. עניין זה נעלה מאוד אצל היהודים, זוכרו ודאהו כראוי לו, כדי שתהיה מעוטד למה שברצונכי להבינך אותו, רק ככה תוכל לעבור לשלב הבא. שזה הפרקים הבאים. אבל בעצם חשוב לרמב״ם שאנחנו נפרדים, זאת פרידה מאוד קשה ומאוד כואבת. להיפרד מהתארים כלפי הקדוש ברוך הוא. מאוד קשה. כי אנחנו חיים בעולם שבו בלי תארים אין נקודת יחס. בלי, כל המערכת היחסים שלנו בנויים על תארים. הכל בנוי על תארים. הכל הקשרים, כל ההבנות, כל ההשגות, כל העולם האנושי שלנו תלוי בתארים. אנחנו חיים מתארים. ולהגיד להגיד אין תארים, פרידה כואבת מאוד, כי אתה נפרד, בעצם אתה נשאר בוואקום נוראי. נשאר בכלום. אז אין קשר, אז אין מגע, אז אין יחס. לכן פה צריך עכשיו לחדד איך נוצר יחס. בשני צירים ייווצר היחס, אחד בציר המעשי, אחד בציר המחשבתי. אבל הספר שלנו לא ספר המעשים, זה ספרים אחרים, ספר זה הוא ספר המחשבה. לכן הרמב"ם פה ידבר על הציר, בעיקר על הציר המחשבתי. בסוף הספר הוא יעבר גם לדבר על הציר המעשי. אבל לאורך, יש שני צירים של יחס, אבל בשום אופן אין תארים לקדוש ברוך. מאוד קשה להיפרד. תחשוב שאתה רוצה להכיר משהו. כשאתה מנסה להכיר דבר, אתה מנסה לתאר אותו. זה היכרות. זאת אומרת, מי זה ראובן? ראובן, הוא גבוה כזה, יש לו זה, בחור נחמד. אתה אומר עליו שני תארים, שלושה תארים. עכשיו, כל היכרות זה תארים. הגדרה שלך על דבר, לתת הגדרה מילונית, שם, תמיד תוצאה של תארים. נכון. אבל זה, נכון, אבל זה פרידה, זה להיפרד, כן.
זה פרידה.
נכון. אבל זה מאמץ מאוד לא קל להגיד לזה להתראות. כן. ואנחנו לא נכיר את הקדוש ברוך הוא.
זה קשה.
תשמע, זה דורש ענווה מאוד גדולה, כי זה יכול ליצור אפילו משהו מדחדך. לא תכיר אותו. לא תכיר אותו.
תכיר משהו אחר.
כן, אבל זה יש כאילו איזה, אתה יודע, זהו, אני לא אכיר אותו.
היום זה מצוקה של הרבה.
כן, אני לא
אכיר אותו. אני רוצה להכיר אותו.
כן, זאת פרידה חשובה שהיא מלחמה בעבודה זרה. מלחמה בעבודה זרה מאוד חשובה. כל הנצרות והאסלאם, דיברנו על זה ונחזור על זה, בנויות על הטעות הזאת. נצרות והאסלאם כולם בנויות על זה, לכן הרמנו מלחמת חורמה, שמכירים את אלוקים. וברגע שמכירים את אלוקים, זהו, נגמר. הגענו לתהום של הנצרות והאסלאם. התחלת להכיר את אלוקים, מהר מאוד אלוקים הפך להיות בן אדם ומטה. אנחנו מכירים. אז זה עכשיו ההמשך. הראינו את הסימון. או שזה פעולות, מעשים, או שזה שלילה. אנחנו נראה את זה עוד רמי מחדד את זה. יש ערך כפול. לזכך את השכל, לנקות אותו, ליפות את העולם. אבל מצידנו, מה שיש לנו, אנחנו צריכים לעשות אותו הכי זך והכי יפה. מזל שיש לנו סובייקטיביות, תחושה מציאות מסוימת שלנו, שהיא לא מרפה. אז אנחנו כן עושים משהו בעולם. טוב. זה מסכת שלא מסתיימת, אז מערכה עוד ועוד ועוד. אז המערכה הזאת תימשך עד... הוא יעסוק בזה, בשמות האלוקיים, וכל השאלות של רבי חסדא קרסקוף יעסוק, פרק סמך ב' מדבר על מה זה השמות, ומה זה שם השם, מה זה י' כו' כ', מה זה הכל, הכל הוא יעסוק. כל זה ילווה אותנו עד פרק סמך ת', שזה אפילו קצת אחר כך, לא נגיד. נגיד עד עין. עין עין א', ואז באמת הוא התחיל לתקוף את המתקלמין ממש חזק. עכשיו הוא רק רומז להתקפו. אז יהיה באמת יקר. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.